3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
תוכנית לך דודי בהגשת עמוס צוריאל.
שלום למאזיני רדיו סול, היום יום שישי י"א באייר תשפ"ה, 9 במאי 2025, 6:20 לעומר. כאן עמוס צוריאל איתכם בתוכנית לך דודי לשבת פרשת אחרי מות קדושים עד השעה 12 בצהריים. מה בתוכנית? שיחה עם כבוד הרב סגן אלוף המילואים אהרון בדיחי, רב העיר אבן יהודה ומלא מקום רב העיר באריאל, והנושא אחרי מות. כך כתוב בתורה בפרשת אחרי מות, צו את אהרון, ואין צו אלא לשון זירוז. וכן התורה מלמדת אותנו מהו המניע הראוי לקיום מצוות השם. פינת מטבעות לשון מן המקורות בהגשת גברת שרה נבנצל עוסקת בהוראת תורה. השבוע שיחה על הנושא ואבדיל אתכם מן העמים, חיים עם ערך, עם כבוד הרב דוקטור יאיר הילר, דוקטור ליהדות ומורשת ישראל. ונושא השבוע, הערות מפרקי אבות שאנחנו קוראים בשבתות אלו. השיחה תתקיים בזום. אנחנו נשמיע שירים לקראת ל"ג בעומר, האזנה נעימה וערבה, ושיהיה לכם כיף. כאן עמוס צוריאל איתכם, ואנחנו נשמע עכשיו לך דודי עם יורם גאון.
לך דודי לקראת קלה, פני שבת נקבלה. שמור וזכור בדיבורך, איש מיינו אל המיוחד, אדוני אחד ושמו אחד, לשם ולתפארת ולתהילה. והוא יחמול עלייך חמלה.
כן, נשמע עכשיו את כבוד הרב, סגן אלוף במילואים, אהרון מדיחי, רב העיר אבן יהודה, וממלא מקום רב העיר באריאל, על פרשת החרמות קדושים, הנושא החרמות, צו את אהרון, אין צו אלא לשון זירוז, ובכן התורה מלמדת אותנו מהו המודל למניע הראוי לקיום מצוות השם ומצוות השם. והפסוק, וידבר אדוני אל משה אחרי מות שני בני אהרון בקרבתם לפני אדוני וימותו. ויאמר אדוני אל משה, דבר אל אהרון אחיך, ואל לבוא בכל עת אל הקודש מבית לפרוכת אל פני הכפורת אשר על אהרון, ולא ימות, כי בענן אראה על הכפורת. ובכן, הנה נשמע עכשיו את השיחה המעניינת
עם כבוד הרב. יום שישי נפלא, יהודים יקרים, ערב שבת קודש, פרשיות אחרי מות קדושים. פרשת אחרי מות פותחת, וידבר אדוני אל משה אחרי מות שני בני אהרון בקרבתם לפני אדוני וימותו. ויאמר אדוני אל משה, דבר אל אהרון אחיך ואל יבוא בכל עת אל הקודש מבית לפרוכת אל פני הכפורת אשר על אהרון ולא ימות, כי בענן אראה על הכפורת. כלומר, הציווי או האיסור להיכנס אל קודש הקודשים אלא ביום הכיפורים, כי בענן אראה על הכפורת, בענן הקטורת ביום הכיפורים, אומר רש"י. ולכאורה כל כך בולט האזכור הזה של שני בני אהרון. מדוע להזכיר לאהרון את הטרגדיה שקרתה לבניו? אומר רש"י, משל לרופא שבא אליו חולה, והוא נותן לו הוראות, אל תשתה צונן ואל תשכב בתחב, ובא אליו חולה נוסף, והוא מנסח לו קצת אחרת, אל תאכל צונן ואל תשכב בתחב, שלא תמות כדרך שמת פלוני. הוא נותן לו דוגמה, הוא מזרז ומזהיר אותו. אומר רש"י, בוודאי שהניסוח לחולה השני הוא ניסוח מועיל יותר, כיוון שהוא נותן לו דוגמה מוחשית, מה יקרה חלילה אם הוא לא ישמע לרופא. כך גם כאן היה צריך לזרז את אהרון באיסור הזה. ולכאורה נשאלת השאלה, מדוע? מה שונות המצוות האחרות שנצטווה אהרון מהמצווה הזו, שכאן הוא צריך זירוז יותר? מבאר השפת אמת ומעמיק את הקשר בין האירוע הזה של נדב ואביהו לציווי כאן. נדב ואביהו חטאו, אומר השפת אמת, בזה שהקריבו אש זרה אשר לא ציווה השם. נדב ואביהו למעשה עשו את המעשה הנכון. הם עשו כהלכה, אלא הטעות שלהם הייתה בכך שהם עשו זאת מבלי שנצטוו או קודם שנצטוו. זה היה החטא שלהם. ומדוע הם עשו זאת? אומר השפת אמת, נדב ואביהו היו צדיקים גדולים. והם מתוך מסירות נפש, מתוך התלהבות, מתוך דבקות שרק הם יכלו להגיע ולחוש ממש את השראת השכינה בישראל, ועשו לי מקדש ושכנתי, משכן ושכנתי בתוכם, מתוך ההתלהבות הגדולה הזאת, הם רצו לעשות מעשה, מעשה מתוך התנדבות, מעשה מתוך התלהבות, מעשה מתוך התעלות הנפש. ועל כן אומר משה רבנו לאהרון, חשבתי שבי ובך יתקדש שם שמיים, והנה עכשיו אנחנו נוכחים שהם גדולים, שניהם גדולים מאיתנו. הם גדולים בכך שהם חשו, שהם הרגישו, שהם הכירו, שהם התעלו אל אותה מדרגה עליונה של ושכנתי בתוכם. ומתוך כך הם עשו את מה שעשו. וזה אומר השפת אמת, היה לימוד גדול לעם ישראל. ונקדשתי, וקרובה יקדש. ההתקדשות הזאת, הקידוש שם שמיים, היה בכך שכאן למד עם ישראל שצריך תמיד לקיים על פי הציווי. כל מצוותיו של הקדוש ברוך הוא, אנחנו מקיימים כי נצטווינו על ידי הבורא, ולא מתוך הבנה וטעמים רציונליים. אומר השפת אמת, הטעמים ניתנו רק כדי לסבר את אוזנינו, אבל עצם קיום המצווה הוא מפני המשמעת בעשיית רצון השם יתברך. וכך הוא מסביר שאת את המאמר של חז"ל, קודם לקבל עול מלכות שמיים ואחר כך לקבל עול מצוות. אומר השפת אמת, קבלת עול מלכות שמיים היא ההקדמה והיא סיבת קיום המצוות. זה לא סתם הכנה טכנית, אלא מהות קיום המצווה הוא מתוך קבלת עול מלכות שמיים, שזאת תכלית המצווה. טעמי המצוות, כמו שאמרנו, הם רק הסיבור לסבר את אוזננו על מהותם של המצוות, אבל עשיית המצווה צריכה להיות רק עבור לעשות רצון השם. ועל פי זה אנחנו גם מבינים היטב את מאמר חז"ל, גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה, מפני שבדרך כלל אנחנו מבינים שהתנדבות זה הדבר היותר טוב. כשאדם עושה את הדברים מהבנתו, משכלו, ממרצו, מחשקו, אז זה נראה לו הרבה יותר גדול, זה הרבה יותר נכון. מי ביקש? אף אחד לא ביקש ממני, אני עושה את זה מרצוני. אבל בא ללמד אותנו התורה שבעניין המצוות שבין אדם לקדוש ברוך הוא, בעניין מצוות התורה, הקיום המצווה צריך להיות מתוך כוונה לעשות את רצון השם ותו לא מידה. וזוהי המעלה הגדולה, וזה לפעמים דורש עמידה בניסיון, מפני שאנחנו רגילים לעשות דברים מתוך חשק, מתוך כדאיות. אבל כאן אהרון הכהן מצווה לעשות את הדברים על פי ציווי השם, ואל יבוא בכל עת אל הקודש. והזהרה הזאת לאהרון הכהן היא דווקא בגלל מדרגתו הגדולה והזמינות שלו ליד קודש הקודשים. אהרון הכהן היה בעצם יכול לבוא בכל עת אל הקודש, אומר השפת אמת, הוא מסתובב שם, הוא גם במדרגה גבוהה כל כך, שהוא מבין את המשמעות העצומה, את המעלה הגדולה של להיכנס לקודש הקודשים. ודווקא הוא היה צריך לעמוד בניסיון הגדול הזה, ועל כן הוא, ולפעמים אדם מוכן למסור את נפשו כדי לראות את הדבר הגדול הזה, אבל אומרת לו התורה, מזרזת אותו ומזהירה אותו, ואל יבוא בכל עת אל הקודש ולא ימות. הקדוש ברוך הוא רוצה את אהרון הכהן בחיים, הוא רוצה שיקיים את מצוותיו של הקדוש ברוך הוא, ולכן הזירוז הגדול הזה. אם כן, מכאן למדנו על המעלה של קיום המצווה, שהיא נעשית לא מתוך רק כוונת המצווה. ודאי שיש עניין ללמוד את טעמי המצוות, להבין את עומקן, ואולי לפעמים אפילו את תועלתן, אבל עצם קיום המצווה הוא צריך להיות דווקא מתוך קבלת הציווי של הקדוש ברוך הוא. קודם כל קבלת עול מלכות שמיים, ומתוך זה אנחנו מקיימים את המצווה. זו המעלה הגדולה ביותר של קיום המצווה, כשאנחנו עושים אותה כמצווים על ידי הקדוש ברוך הוא, ורק מתוך כך. ואל יהיה הדבר קל בעיניכם, זו מעלה גדולה מאוד, זו מדרגה גבוהה מאוד. כך גם הרמב״ם מעריך בהקדמה לפרק חלק, בדרך כלל אדם עושה מעשים מתוך ציפייה או מתוך כוונה לאיזושהי תועלת, אבל כאן תורה, לימוד תורה, קיום מצוות, זה מצד הציווי של הקדוש ברוך הוא. אדם שמגיע למדרגה הגבוהה הזאת, הוא אכן עומד בשני ניסיונות גדולים, שלא לעשות מעשים הבאים מתוך התרוממות רוח והתלהבות. וכאן בא הציווי לאהרון, או לכל אדם במעלה גבוהה דווקא, ואל יבוא בכל העת אל הקודש, אלא רק בזאת יבוא אהרון אל הקודש, על פי הציווי ועל פי הגדרים שגדר לנו הקדוש ברוך הוא. נזכה בעזרת השם לקבל עול מלכות שמיים ולקיים את מצוותיו של הקדוש ברוך הוא מתוך קבלת עול מלכות שמיים, ומתוך זה נזכה לראות אור גדול, גאולה גדולה, ונאחל לכל חיילינו ניצחון גדול, שיחזרו בשלום, ולכל החטופים שבעזרת השם יחזרו במהרה לבתיהם, ולכל פצועי צה"ל, לכל פצועי עם ישראל, לכל חולי עם ישראל, יהיה להם רפואה שלמה, נזכה לבשורות טובות, ישועות ונחמות. שבת שלום.
שבת שלום, ותודה לכבוד הרב סגן אלוף במילואים אהרון בדיחי. ואנחנו נחב נשמע ניגוני מירון עם חיליק פרנק, וזה לקראת ל"ג בעומר שיחול ביום שישי הבא. מאזינים יקרים, דברי התורה מוקדשים לזכרם של כל הקדושים שנרצחו ולכל חללי צבא הגנה לישראל שנפלו במלחמה הקשה והקריבו עצמם על קידוש השם, הצלת עם ישראל וארץ ישראל, כמו כן לרפואת הפצועים ולהחזרת כל החטופים במהרה ובשלום, אמן. מאזינים יקרים, הגענו לפינת מטבעות לשון מן המקורות בהגשת גברת שרה נבנצל, עוסקת בהוראה תורה תושבת העיר אריאל. השבוע שיחה לנושא ואבדיל אתכם מן העמים, והמקור מהפסוק וויקרא פרק כף פסוק 26, והייתם לי קדושים כי קדוש אני אדוני ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי. שרה, שלום.
שלום,
שלום
לכל המאזינים.
שלום, שלום. הנה, בבקשה, המיקרופון לרשותך. אבל לפני זה הייתי רוצה רק לומר שכאב לנו מאוד מאוד על הבשורה הקשה שהתבשרנו היום, על שני לוחמים שנפלו בקרב. אחד מהם, סמל ישי אליקים אורבך, השם יקום דמו, נפל באירוע שבו מחבלים שיגרו טיל RPG על המבנה שבו היה הכוח. הלוחמים נכנסו לתוך המבנה כדי לאתר פיר מנהרה, ולאחר הירי המבנה קרס על הלוחמים, וכתוצאה מקריסתו נפל ישי. ישי הוא אחיה של תושבת העיר אריאל. תושבת העיר אריאל.
כן, תמיד יותר לה... קשה. כן. כן, תמיד יותר קשה כשמתבשרים על אנשים שמכירים. כן.
בדיוק. וכמובן שיש עוד נופלים, והנופל השני קוראים לו...
ים,
נכון, ים. אז הדברים שאת תאמרי יהיו לעילוי נשמתם הקדושה. כן, אני הנה פה, יש לי פה את השם, האורבך הוא אחיה של מאיה אורבך, העיקרה בת השירות בעיר אריאל. ואחיה ישי אליקים, השם יקום דמו, נפל. אז הנה, תאמרי את הדברים לעילוי נשמתם הקדושה והתורה של כל הנופלים. בבקשה.
תודה, עמוס. אז בפרשות אחרי מות קדושים שנקראות השנה ביחד, יש מצוות רבות הבאות לשמור על הייחוד והקדושה של עם ישראל. בסוף הפרשה מופיעים בתוך פסקה אחת ארבעה פעלים מהשורש בית דלת למד. אני השם אלוהיכם אשר הבדלתי אתכם מן העמים, והבדלתם בין בהמת טהורה לטמאה. ולא תשקצו את נפשותיכם בבהמה ובעוף אשר הבדלתי לכם לטמא. וכמו שאתה קראת, והייתם לי קדושים כי קדוש אני השם, ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי. בקריאה ודאי שמתם לב שיש פה שני פועלים המבצעים את הפעלים. יש את הפעולות שעושה השם, שהוא מבדיל אותנו מן העמים, ואנחנו מצטווים להבדיל בין הטמא לטהור, כדי ליישם את אותה קדושה. אנחנו נעבור עכשיו ביחד על נושאי הפרשה, ונראה כיצד בא לידי ביטוי בכל הנושאים אותו יסוד של הבדלה והפרדה. הנושא הראשון הוא עבודת כהן גדול ביום כיפור. הרי העבודה מתמקדת בכניסה אל מבית לפרוכת, אל אותו מתחם מקודש במיוחד, מה שאנחנו קוראים קודש הקודשים, שמופרד באופן פיזי על ידי פרוכת, ושהכניסה אליו מוגבלת לאדם מסוים, ביום מסוים ובתהליך מסוים. אותה עבודה כהן גדול מיישמת את קדושת הזמן, המקום והאדם בצורה שמבדילה אותם. בפרק י' ז' יש לנו את האיסור להקריב קורבנות מחוץ למקדש. עד כדי כך שדינו של מקריב מחוץ למקום המיועד, דינו קרת. ובכך אנחנו יוצרים הבדלה ברורה, שאותה פעולה בדיוק של הקרבת קורבן, במקום אחד היא רצויה, מצווה וברכה, ואותה פעולה במקום אחר היא פסולה ועונשה קרת. זה המשמעות של הבדלה, להבחין בין מצבים.
כן.
בהמשך פרק י' ז', יש לנו תוספת לדיני, לאיסורי אכילה. אנחנו למדנו פה ביחד בשידור, בפרשת שמיני, על איסורי אכילה של חיות, בהמות, עופות. כאן התורה מחדדת לנו את איסור אכילת דם. במשך דורות, אמותינו הקדושות היו ממליכות את הבשר והעוף, כדי להבדיל ולהפריש את הדם מתוכו. היום אנחנו קונים עוף ארוז, ואנחנו פחות מודעים לתהליך של הפרדת הדם, אבל כן מודעים לחשיבות של הכשרות ולהבחנה בין אוכל מותר לאסור. הנושא הנוסף בפרשתנו, שמופיע גם בפרק י"ח וגם בפרק כ', עוסק בקדושת ישראל בטהרת המשפחה. התורה מפרטת באריכות את החשיבות של התנהגות ראויה בתחום האישות. יש להפריד בין מערכות יחסים נכונות וטובות שהן מצווה וברכה, לבין יחסים המביאים חורבן לחברה. הקדוש ברוך הוא מזהיר את ישראל שעליהם להתרחק ולהיבדל ממנהגי מצרים ממנה הם עולים, ושלא יסגלו את מעשי ארץ כנען אליה הם באים. אנחנו אחרים. אנחנו שונים, אנחנו מובדלים, ואנחנו צריכים להקפיד בהתנהגות שלנו, לא להיות כמו האומות הנחותות שהחברה שלהם אינה תקינה. פרק י"ט, הוא עוסק רובו בכולו, ככולו במצוות בין אדם לחברו, ביחסי אנוש. לכאורה זה קוד חברתי להתנהלות תקינה בין פרטים בחברה, באופן שישמרו זכויות הפרט של כולם. אך התורה פותחת את הנושא בכותרת חד משמעית, קדושים תהיו כי קדוש אני השם. שורש ההתנהגות התקינה איננו רק הסדר חברתי הדדי, אלא כי אנחנו קדושים, אנחנו מובדלים, אנחנו מחויבים לציווי האלוקי. לקראת סוף הפרשה מדגישה התורה באותם פסוקים שפתחנו את השידור, שעלינו להיות ראויים לירושת הארץ הטובה, ארץ זבת חלב ודבש.
כן, זה לא בא מאליו, זה לא בא מאליו, צריך לעבוד בשביל להגיע לכך. כן.
ולהמשיך לשמור על הזכות.
כן, כן, לעבוד במידות טובות ולקיים את המצוות הקדושה שאנחנו קוראים בפרשה הזאת, כי זה פרשת קדושים. אני חושב שזה אבן הראשה של התורה, כי שם באמת יש המון עניינים שבין אדם לחברו, בין אדם למקום, גם עניין של מידות טובות. כן, סליחה.
כן, זה ריכוז גבוה. אבל בכך שאנחנו זוכרים שאנחנו עם שהשם הבדיל אותנו, אנחנו מתנהגים בצורה מובדלת, אז אנחנו ראויים לרשת את הארץ מדי יושבי הקודמים. אני רוצה להגיד עוד כמה מילים על השורש להבדיל.
כן.
מתוך 42 פעמים שהפועל מופיע בתנך, ויקרא הוא המקום השני בריכוז של כמה פעמים זה מופיע. המקום היחיד, הספר היחיד שעוקף את ויקרא, זה עזרא ונחמיה, העוסק בתקופת בית שני, כאשר שבי הגולה החלו להתערב בין עמי הארץ, היה צורך לחזור ולחדד את חשיבות ההיבדלות מהגויים. נדרשה אז פעילות חינוכית ומנהיגותית נמרצת, כדי להגיע למצב שכתוב בספר נחמיה, ויבדלו זרע ישראל מכל בני נחר. בנוסף, בסוף כל שבת אנחנו עורכים הבדלה, שזהו טקס מעבר מקודש לחול, שבו אנחנו מונים את ההבחנות וההבדלות החשובות, המבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך, בין ישראל לעמים, בין ים השביעי לששת ימי המעשה. אז כמו שפתחנו את לימודינו, פעולת ההבדלה היא כפולה. השם מבדיל אותנו מן העמים, והוא העניק לנו את הזכות והחובה להבדיל בין הטמא ובין הטהור, ולהיות קדושים כמוהו, שנהיה ראויים.
כן, אמן, אמן. אני רוצה לומר לך, שרה, שלא רק את מדברת, לא רק על העניינים שבפרשה, ולא על מטבעות לשון, אלא גם עניין של עברית נכונה, עברית מצוחצחת ודקדוק. כך אנחנו לומדים ממך הרבה עניינים. תודה לך. תודה לך.
שבת שלום.
שבת שלום. כל טוב. שבת שלום. מאזינים יקרים, אנחנו עכשיו בפינת חיים עם ערך עם כבוד הרב דוקטור יאיר הילר, דוקטור ליהדות ומורשת ישראל, שידבר היום על הערות מפרקי אבות, באותם פרקים שאנחנו קוראים בשבתות אלו, משבת לאחר חג הפסח ועד חג השבועות. כבוד הרב, שומע?
שומע, ערב, צהריים טובים, ערב שבת שלום.
שלום, שלום.
לרב עמוס.
כן. אז הנה, בבקשה, גם המאזינים שומעים, אתה נשמע טוב, היטב. בבקשה, כבוד הרב, הערות מפרקי אבות. בבקשה.
כמו שאמרת, המנהג הזה, לקרוא את פרקי אבות בין פסח לעצרת, בוודאי שזה מנהג יקר מאוד, שהמשמעות שלו שאנחנו עוסקים במסכת מיוחדת, במסכת שעוסקת לא כל כך בצדדים מעשיים כמו בצדדים נפשיים, מידותיים, חשובים מאוד.
כן.
אבל אני מבקש להעיר הערה עקרונית על פרקי אבות. מי שקורא את פרקי אבות, הוא יכול לקרוא. הוא יכול לקרוא מאמר הלל ומאמר שמאי ומאמר שמעיה ומאמר אבטליון ומאמר רבן גמליאל. ואז זה כאילו שהוא עוסק במשהו היסטורי. הוא אמר ככה והוא עשה ככה והוא אמר ככה. ולא תמיד הדברים כאילו נוגעים לי. אני קורא, קראתי את הפרק. אני חושב שהרעיון של פרקי האבות הוא שכשאנחנו קוראים את דבריו החכמים של פלוני או של אלמוני, התפקיד שלנו, בפרט בימים האלה, לשאול את עצמנו, האם אני יכול לקחת משהו מהדברים? האם משהו מהדברים של שמעון הצדיק או של אנטיגנוס זה משהו שהוא גם רלוונטי לחיים שלי? זה נקודת מבט אחרת. כי לקרוא, יש כאלה שקוראים זוהר ויש כאלה שקוראים תהילים ויש כאלה שגורסים משניות, מבינים, לא מבינים וכולי. המטרה של פרקי אבות זה לא איזה סגולה כזאת, להגיד ואז יהיה בסדר. לשאול את עצמנו מה אנחנו יכולים לקחת משם. נקודה מאוד חשובה. ואולי אם נשקיף על פרקי אבות בצורה הזאת, אז כל המשניות יאירו לנו באור אחר. למשל, נתחיל את המשנה הראשונה. משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע ויהושע לזקנים וזקנים לנביאים. מה זה אומר לי? זה רק תיאור היסטורי שכך היה? לא. זה אומר לי שגם אני חלק מהשרשרת. השרשרת לא נפסקת. את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק. השרשרת שהתחילה אפילו עוד לפני כן מאברהם אבינו, אבל תורה מתחילה מתקופת משה, okay. היא ממשיכה אצלי. אני חלק מהשרשרת. מאבא שלי, מאמא שלי, זה היה החוליה הקודמת בשרשרת. אני החוליה הבאה, ויש לי אחריות להעביר לחוליה הבאה, הילדים שלי, הנכדים שלי, וכן הלאה. הנכדים שלנו, הילדים שלנו, לא שלי. זה נקודה אחת. וכשאומרים אנשי כנסת הגדולה, הבו מתונים בדין, והעמידו תלמידים הרבה, זה מאוד רלוונטי. הבו מתונים בדין, אתה לא דיין, אז זה לא נוגע לך? זה כן נוגע לך. אני לא שופט, אז זה לא נוגע לי? זה כן נוגע לי. תגיד לי, את החבר שלך אתה שופט? אין לך מילים שיפוטיות כלפי אשתך, כלפי אבא שלך, כלפי הבנים שלך, אתה שופט. הבו מתונים בדין. תהיה מתון כשאתה אומר משהו שיפוטי. בעיקר תדון לך זכות. תנסה לא ישר לתפוס מה שעלתה לך במחשבה ראשונה, אלא יותר מזה. ועמידו תלמידים הרבה. כל מי שקשור לאיזה בית ספר יודע שהרבה פעמים יש התמודדות לקלוט ילד מסוים או לא לקלוט, או חלילה להעיף מישהו או לא להעיף. תמיד היינו רוצים שכל התלמידים שלנו יהיו צייתנים, למדנים, יסמנים. לא תמיד. לפעמים יש כאלה שקשה להם. העמידו תלמידים הרבה זה לעבוד על הכמות ואולי קצת פחות על האיכות. גם מי שנכנס, גם הוא יספוג. הוא גם יתקדם. אתה לא יודע כמה, אבל כן. אז הנקודה שאני מבקש להעיר זה באמת שמכל משנה שאנחנו לומדים בפרקי אבות, נעצור רגע ונשאל את עצמנו, משהו מזה אני יכול לקחת? כן. דוגמה נוספת. המשנה הבאה, שמעון הצדיק היה משיירי כנסת הגדולה. רק להעיר ששמעון הצדיק זה חכם שהיה אפילו עוד לפני אירועי חג החנוכה, הוא היה מקביל לתחילת שושלת המלכות היוונית, כלומר לאלכסנדר הגדול, והוא היה כהן גדול, וגם חכם מאוד ונשיא ראש הכנסת הגדולה. והוא קבור בירושלים, אנחנו יודעים, שכונת שמעון הצדיק, קבר שמעון הצדיק, מאוד מאוד חשוב לבקר שם ברמות אשר בירושלים. אגב, עוד כמה ימים היום זיכרון שלו, זה כ"ח, סליחה, אני מתבלבל, לא, סליחה, התבלבלתי עם שמואל. שמואל, שמואל הנביא זה כ"ח אייר, שמעון הצדיק זה תאריך אחר, אינני זוכר.
כן, אבל כדאי לבקר שם, וכדאי לשמור שם על המקומות האלה, כן. כי השכנים מסביב, זה לא מוצא חן בעיניהם שאנחנו מגיעים לשם. יש מהומות מדי פעם.
רבי עמוס, מוצא חן בעיניכם שאתה גר באריאל, ברחוב לא. מבצע עובדת?
בכלל, בארץ ישראל.
לא, כן. נכון, נכון.
כן.
כן. אז כששמעון הצדיק אומר על שלושה דברים העולם עומד, הוא לא רק מתאר איזה תיאור. הוא כביכול קורא לכל אחד מאיתנו, הוא שואל אותנו, תגיד, מה אתה עושה בשביל לקיים את העולם? מה אתה עושה לחזק את היציבות הרוחנית שלו? אתה מבין שהעולם עומד על תורה, על עבודת השם, על תפילה, על גמילות חסדים? אתה עושה משהו? תעזור, תעשה את החסד שאתה מסוגל לעשות. כן. החסד שהוא עושה זה חסד גדול, גדול, פעילות, מבצעים, עניינים. אבל אתה גם יכול לעשות. עשה לפי כוחותיך. תלמד תורה לפי כוחותיך. תתפלל לא רק על עצמך, על כלל ישראל לפי כוחותיך. משנה שמדברת בהחלט עליי. זה לא רק תיאור היסטורי ששמעון אמר. וכן הלאה כל משנה. בוא נתקדם עוד קצת. המשנה השלישית... אנטיגנוס איש סוכו קיבל משמעון הצדיק. אנטיגנוס שגר בסוכו, איפה זה סוכו? סוכו מוזכרת במלחמה של דוד וגוליאת. סוכו היא אמורה להיות ליד בעמק האלה. ואנטיגנוס, אגב, השם שלו הוא שם לועזי, אנטיגנוס. נכון? היו צדיקים ששמם היה לועזי, הייתה השפעה תרבותית מסוימת, הוא גדול בישראל, הוא צדיק עליון, למרות שהשם שלו הוא שם לועזי. באמת, אפשר לשאול שאלה, רגע, מה עם ההורים שלו, למה הם לא קראו לו אברהם, שמעון, וכן הלאה? שאלה, אינני יודע. אינני יודע. זה כמו שיש לי שאלה, למה פלוני נקרא רבי אלכסנדר? זה גם לא שם עברי, אלכסנדר מוקדון. אוקיי, אז נשאיר את השאלה הזאת בצד. אז הוא אומר, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא הבו כעבדים משמשים את הרב שלו על מנת לקבל פרס. רבי אלכסנדר, אנטיגנוס מדבר אליי, אלינו, כשאתה הולך לעשות מצווה, האם משהו כלשהו של נגיעה עצמית מעורבבת? האם איזה כלשהו שאתה אומר, תלמוד תורה כנגד כולם, מקבלים שכר הרבה בעולם הזה, עולם הבא, אז זה השיקול? לא. תנסה לנקות. תנסה, למרות שגם ללמוד תורה ולעשות מצוות שלא לשמה זה גם בסדר, מתוך שלא לשמה בא לשמה, תנסה לזכך את המניעים שלך. תנסה לזכך, לטהר את הרצון. שלא על מנת לקבל פרס. אגב, אנטיגנוס אמר משפט קצר, הוא היה צריך להרחיב אותו. זה גם דבר שמלמד אותנו. הוא אמר משפט קצר, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא תהיו כעבדים משמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס. הוא היה צריך להרחיב קצת. מדוע? כי המשפט שהוא אמר גרם לטעויות. כמו אנשים, אחד קראו לו בייטוס, ואחד קראו לו צדוק, ואמרו, שמעתם את אנטיגנוס? צדיק גדול, אתם שמעתם מה שהוא אמר? הוא אמר שאין פרס, הוא אמר שהמצוות צריך לעשות אותם ואין עליהם שכר. רבותיי, זה מה שאנטיגנוס אמר? לא. הוא אמר לא לעבוד לשם שכר. אנטיגנוס לא אמר שאין שכר, ברור שיש שכר ועונש. ברור.
כי לפעמים השכר גם בעולם הזה וגם בעולם הבא, ובעיקר בעולם הבא.
כן, אבל הם בטעות הבינו כן. שאנטיגנוס אומר, תעבדו ולא יהיה שכר. אז אמרו מה, השתגענו? ואז הם יוצרים מין קאט, צדוקים או בייטוסים, שפרשה קצת מהזרם הרגיל, ו... אנחנו יודעים שגם היו להם את לא מעט צרות עם הצדוקים עם הבייטוסים. כן. אבל לא לזה הוא התכוון. אבל הוא לא הסביר את עצמו. לכן כמה משניות אחר כך נראה שאחד החכמים אומרים לנו, חכמים, היזהרו בדבריכם. מה זה היזהרו? להיזהר זה בא מלמשל זוהר. תאירו את הדברים שלכם, תעשו אותם זוהרים, תעשו אותם בהירים וברורים. למה? תראו מה קרה כמה דורות לפני כן לאנטיגנוס. אנטיגנוס אמר משהו, הוא לא מספיק דייק, סמכו על מה שהוא אמר, והגיעו למסקנה שאין שכר על המצוות. טעות איומה, ודאי שיש שכר. אז גם הדבר הזה יש לנו ללמוד, שכשאתה מדבר, כל שכן כשאתה מלמד, תנסה להיות ברור. ואם אתה חושב שאולי לא הבינו, תשאל. יש מישהו שלא הבין? ואם אתה מרגיש שעדיין אולי מישהו לא הבין, תגיד למישהו, סלח לי, חמוד, תלמיד, יקר, אתה מוכן לחזור על דבריי? כשהוא יחזור על דבריך ועושה לך סוג של שיקוף, אתה יכול לקלוט. הוא הבין? אולי הוא לא הבין. אולי הוא חשב שהוא מבין. לכן כמה חשוב שמורים, רבנים, יהיו בהירים. זה מה שאנחנו לומדים. אפילו אנטיגנוס הגדול, גם הוא הייתה לו טעות. כן? גם אנחנו בני אדם, יש לנו טעויות. עוד משנה. אם יש לנו עוד קצת זמן, הרב עמוס, תגיד לי.
עוד 3.5 דקות.
מצוין. כן. אז נספיק עוד קצת.
כן.
אחרי שני האלה, באה משנה ד' וה'. זוגות, מתחיל תקופת הזוגות, חמישה זוגות, כאשר הראשון הוא היה נשיא, הסנהדרין, והשני בתפקיד נוסף, כן. קצת פחות, אב בדין.
השני זה בן זוגו, כן. כן
יוסי זוגו. בן יועזר כן. ויוסי בן יוחנן, שמעיה ואבטליון, שמעון בן שטח, יהודה בן תמי, טבאי, הלל ושמאי, אוקיי.
כן, הלל ושמאי נדמה לי שהם היו האחרונים, הזוג
כן,
האחרון.
כן, כן, כן. חמישה זוגות.
כן.
יוסי בן יועזר איש צרדה, ויוסי בן יוחנן איש ירושלים קיבלו מהם. יוסי בן יועזר איש צרדה. איפה זה צרדה? סיפרתי פעם, כן. צרדה זה ליד אריאל, ליד פדואל יותר, נכון?
צרטה.
יש שם
כבר צרטה. כן.
מה?
יש כפר בשם צרטה. זה אולי יש איזה
כן,
קשר?
כן, יכול להיות. שם? וליד שרדה יש לאחרונה כבר שנה בערך פחות, הוקמה שם חווה, זכיתי לעזור להם כמה פעמים, כן. חוות שרדה, יש שם משפחה שגרה במסירות נפש בתוך מסעית, עם שני תינוקות, וכבשים ושולטים שם על שטח גדול, חוות שרדה.
כן.
יוסי בן יועזר איש שרדה, רגע, ויוסי בן יוחנן, מה זה יוסי? ככה קראו לו כשהוא נולד? יוסי? יוסלה? בדרך כלל יוסי זה קיצור של...
יוסף.
יוסף.
כן.
אז איך קראו לו בברית מילה? אם קראו לו יוסף, אז למה אתה משנה? למה אתה מקצר? למה אתה לא אומר, קוראים לי יוסף? לא, המשנה קוראת לו יוסי. רבותיי, היו צדיקים שקראו להם יוסי בכוונת מכוון. מדוע?
שם עממי כזה, שמתחבר.
אבל יש לזה סיבה נוספת.
כן.
הגימטריה, בוא נעשה את החשבון כמה או. זה הגימטריה כן. של יוסי. יוד.
עשר.
ועוד יוד זה עשרים.
עשרים.
סמך זה שישים זה שמונים.
ועוד
וו זה שמונים ושש.
כן.
שמונים ושש זה גימטריה של המילה אלוקים.
וואו.
אלוקים. ולכן כשהגמרה... רוצה לומר שמי שמקלל את השם בשם השם, אז הוא אומר, היא משתמשת ב... היא לא אומרת מקללת י' כ' ו' כ', היא אומרת מקללת את יוסי בן... יוסי יקה את יוסי. Mm-hmm. מתכוונת לשם אלוקות.
כן.
אוקיי. יוסי בן יועזר איש צרדה. אגב, כשאומרים איש צרדה, זה לא רק שהוא גר בצרדה, אלא כמו שרשי כותב לנו, צדיק שגר ביישוב הוא ההוד של היישוב, הוא הזיו של היישוב. כמו שיעקב, היצא יעקב מבאר שבע וילך הרענה, אומר רשי, יצא הודה, יצא זיווה, יצא הדרה. כשיוסי נמצא בסוחו או בצרדה, הוא האור של היישוב, הוא הדמות המרכזית, התורנית, אליה פונים, ממנה שואבים.
כן, יש לנו עוד פחות מדקה, כבוד הרב.
בסדר,
כן.
אני מקצר.
כן.
מה הוא אומר לנו? יהי ביתך בתבד לחכמים.
כן.
אבה מתאבק באפר רגליהם. אבה שותה בצמא את דבריהם. כאן זה כבר ברור שזה נוגע לנו. יהי ביתך בתבד לחכמים. תנסה לארגן לפעמים בבית שלך פגישה של תורה, שיעור של תורה. תגיד, מה זה משנה אם זה יהיה כאן או בבית הכנסת? כשזה יהיה אצלך בבית, תדע לך שהקירות סופגים. אבן מקיר תזעק. הבית שלך, האוויר, הקירות, התקרה, הרעיתים, סופגים קדושה. הילדים יראו, יש לנו בבית שיעור תורה. לא רק מסתכלים במחשב או בטלוויזיה, יש שיעור תורה. יהי ביתך בתבד לחכמים. ומתאבק באפר רגליהם, בענווה, מותר להתווכח, מותר לשאול, בכבוד. ושותה בצמא את דבריהם. לשתות בצמא, הכוונה להיות מתעניין.
כן.
זה להבין שמדובר בדברי אלוקים חיים ולכן להקשיב. ואל תגיד לעצמך בגאווה, אני מכיר את זה כבר, אני מכיר את זה. אין בית מדרש ללא חידוש. אין דבר תורה שאין בו איזה נקודה שאולי עליה, אוי, על זה לא חשבתי. כן? אז רק נסכם את מה שאמרנו.
כן.
קריאת פרקי אבות אינה קריאה באלמה מן השפה ולחוץ, אלא מכל משנה. ניתן לקחת הדרכות, הערות, מעשיות, אליי, לנפשי. וככה אני אולי קצת אשתפר, אני אולי קצת אגדל לקראת חג השבועות שאנחנו בספירת העומר היום 6 ו-20 יום שהם 3 שבועות ו-5 ימים לעומר שאולי
כן.
הספירה הזאת היא לא רק ספירה מתמטית אלא ספירה של גדילה של צמיחה שתיקח אותנו בעזרת השם תקרב אותנו לקדושת הר סיני.
אמן ואמן.
בשורות טובות. שבת שלום לך הרב עמוס ולכל המאזינים והמאזינות להתראות שבוע הבא בעזרת השם בבריאות טובה לכולנו.
תודה, תודה רבה, כבוד הרב, על הערות, באמת הערות מאוד מחכימות. תודה ושבת שלום. בשבוע הבא נמשיך בעזרת השם.
אמן.
אמן
ואמן. להתראות, כל טוב.
להתראות, כל טוב. מאזינים יקרים, סיימנו עם שיחה מאוד מעניינת, שיחה של כבוד הרב דוקטור איר הילר על הערות מפרקי אבות, שיחה מאוד מעניינת, וכדאי לקחת את הדברים שכבוד הרב, שכבוד הרב אמר וליישם אותם. ובכן, תוכניתנו לחד-עודי הגיעה לסיומה, הדלקת נרות לשבת פרשת אחרי מות קדושים, על פי אתר כיפה, ירושלים ב-6:44 דקות, תל אביב ב-7:09 דקות, בחיפה ב-6:57 דקות, באריאל ב-7:07 דקות. צאת השבת בירושלים 8:05 דקות, תל אביב 8:08 דקות, בחיפה 8:09 דקות, באריאל 8:06 דקות. אני מדגיש, הזמנים על פי אתר כיפה באינטרנט. נשוב בתוכנית נוספת של אחד עודי בעזרת השם ביום שישי הבא, י"ח באייר, ה-16 למאי 2025, לג בעומר. אחריי דניאל כוכבי בתוכניתו באנו לעשות שמח. המשך האזנה נעימה. אנו מצפים בחילון עיניים ומתפללים לשובם של יתר החטופים והחטופות במהרה, אמן. עם ישראל בעזרת השם ינצח. שבת שלום ומבורך.
בקודשו, בקודשו, ממרומיו במקדשו, בקדשו, הללוה בכינור ובחלילים ובמזמור, הללויה שבת שלום, הללויה שבת שלום. הללואל בקודשו, בקודשו, ממרומיו במקדשו, בקדשו, הללוה בכינור ובחלילים ובמזמור, הללויה שבת שלום, הללויה שבת שלום. הללואל בקודשו, בקודשו, ממרומיו במקדשו, מקדשו, הללוה בכינור ובחלילים ובמזמור, הללויה שבת שלום, הללויה שבת שלום. הללואל בקודשו, בקודשו, ממרומיו במקדשו, מקדשו, הללוה בכינור ובחלילים ובמזמור, הללויה שבת שלום, הללויה שבת שלום, הללויה שבת שלום, הללויה שבת שלום.
הרדיו של ישראל, פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם?